עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. 103 FM. 1 2. זה נגמר. כן, בוקר טוב. זה נגמר.
די. לצערי הרב זה רק מתחיל.
מה, הסתפרת?
כן.
יפה, איך שמתי לב?
הסתפרתי...
לא מתאים לי.
רגע, נכון. יש שם ליד הספר שלי גד ימר ברמת שרון.
כן.
אחד שהוא כמובן מאזין... כל פעם שלפני שאני מגיע, הוא מקבל התראה והוא מגיע גם.
כן.
הוא ביקש אתמול את הטלפון שלך, נתתי לו, הוא בביסט כמובן. ומה זה? אני עוד לא זיהיתי.
שער עם השטויות שלו.
מחר אני אהיה כה רחוקה, אל תחפשו.
שמע, בלי קשר לכלום, בוא לא נפריע לשיר, זה אין עוד דברים כאלה.
בוא לא, אל תפריע, אתה אומר, לא נפריע, אל תפריע. כן.
אם חל לי על אהבתי,
איפה יש קול כזה?
הזמן ישקיט הכל, אני הולכת לדרכי, זה שאהב אותי ישוב לסדותיכם מן המדבר, והוא יבין אני חייתי ביניכם כמו צמח בר.
יפה.
כן, אפרופו נאומו של בנט אתמול כמובן.
כן, גם אפשר לשים גם כי ילך בגי צל מוות.
אפשר לשים הרבה דברים.
גם כי ילך בגי צל מוות, לא, היא לא עיררה. כן, אפשר.
פתאום כמה דם,
היה שם אוסף של קלישאות, אבל בסדר, נו יאללה, בסדר.
היה שם נאום נהדר. מעניין מה דעתך על החלטתו ועל החלטתה של הילד שקד. אתה צריך להתחיל להתחנף אליה עכשיו.
למה?
הנה היא רצה ותצטרכו את הקולות שלה, סיכוי שלה לעבור את
אחוז החסימה או אפס. אני צריך להתחנף אליה? נראה לי שאתה קצת התבלבלת. היא צריכה להתחנף אליי, אם כבר. כן, בוא נשים דברים על דיוקם. אבל לדעתי אין לה שום סיכוי לעבור את אחוז החסימה.
גם לדעתי, אם כי אני הערכתי אליה ידועה, בלי לחלוק את הדעות שלה. שמע, הייתה לך קטטה קורעת מצחוק אתמול, אני לא, הרי אנחנו חסומים, אז שלחו לי צילום עם החשבון של, עם ימינה, החשבון הלא רשמי, אתה זוכר?
הייתה קטטה, אגבתי להם, הם ענו לי?
אז הם הגיבו לך, בוא, אני צחקתי כמו משוגע.
בוא נראה.
אתה כותב להם, אני לא יודע על מה הגבת להם, אתה כותב להם, נשמה, עוד מעט את החשבון לא רשמי של מפלגה לא קיימת.
לא, תתחיל מההתחלה, שאנשים יבינו על מה הגבתי. אין לי את המהתחלה,
נו, שלחו לי את הצילום הזה.
רגע, שנייה, תמתין, מתקשר. את זה פה אמור לי במפרגניך, הנה הם כתבו זה התחיל מסער, כותרת של גדעון סער נגד הצעת הפשרה, קנייה לסחטנות בעניין שיקלי היא עסקה מושחתת. אז זימרי כתב לו, אז תגיד שמטרו זה לא כזה חשוב. אז ימינה, החשבון הלא רשמי, שנראה לי שבנט מפעיל אותו, כתב, תקשיב בלפוריסט, המשאלות שלך כבר התגשמו והולכים לסבב 900 של בחירות. אם זה נראה לך לגיטימי להמשיך לשרוף את המדינה בשביל עוד קצת פוליטיקה קטנה, אז העם לא צריך להיות... מה זה? אז העם לא צריך להיות משהו שכדי להבין מי כאן האימא המזויפת. אז כתבתי
זה לא
בתגובה...
מנוקד?
לא. נשמה, עוד מעט את החשבון לא רשמי של מפלגה לא קיימת.
אז הם כתבו לך בתשובה, עוד מעט אתה שופר בלי תוקע, ליצן בלי חצר ושוגר בלי דדי. תמשיכו.
זה היה קוריאה?
כן.
אז אני רואה פה שיש פה תגובות שהגיבו להם מצחיקים.
בקיצור, יפה. אז יש לנו פיזור כנסת היום.
כן.
ובוא נשמע רגע, מכיוון שאני רק בשם עצמי, לא בשמך כמובן, אני לא מתיימר לדבר בשמך, חושב שעם ישראל מכל צדדיו וזרמיו צריך להודות לנפתלי בנט על השנה הזו. אני אשמיע תזכורת עכשיו קצרה, הוא נסע הרבה נאומים כאלה, נתניהו, לפני שנה, לפני שבנט נכנס לרשות הממשלה, והזהיר אותנו שאף אחד לא יפעל נגד איראן, ואף אחד, ותכף מיד תהיה שגרירות בירושלים, ויחולקו את ירושלים, וינהלו מסע ומתן עם הפלסטינים. אז לקחתי את האינסרט הכי קצר, את ה-30 שניות האלה, כדי להזכיר לכם פה משהו, אז הנה.
בשעה שבנט מדבר גבוהה גבוהה על התליין מטהרן, הוא וראש ממשלתו לפיד הפקיעו מידי מדינת ישראל את חופש הפעולה לפעול ללא דיווח מקדים נגד משטר האייתולות בטהרן ונשק ההשמדה שהוא מפתח נגדנו. אני לא יכול לחשוב על מסר יותר חלש ויותר רופס לאויבינו בטהרן.
אז החלש והרופס אתמול, החלש והרופס זה זה שנעם הרגע, זה כבר לא צריך, אתם לא צריכים אותי. אבל אתמול בפיצ'ר גדול מאוד ומלא ציטוטים שהתפרסם בניו יורק טיימס, הובא הסיפור של מה שקורה באיראן. ובלי התייפפויות ובלי פרסומים זרים, כולל, אני מצטט עכשיו את סגן נשיא איראן לשעבר, מטהרן אומר את הדברים האלה. פרצות ההבטחה בתוך איראן וההיקף העצום של מבצעים ישראליים עיררו לגמרי את ארגון הביון החזק ביותר שלנו. כך אמר סגן נשיא איראן לשעבר עלי הבטחי בשיחה טלפונית עם העיתון ניו יורק טיימס מטהרן. העוצמה של הביטחון שלנו תמיד הייתה היסוד של הרפובליקה האסלאמית והוא ניזוק בשנה האחרונה. הבטחי אמר שהדחתו המפתיעה בשבוע שעבר של מפקד המודיעין של משמרות המהפכה חוסיין טייב הייתה הודעה באלף מצד טהרן שההתמודדות עם האיום שנשקף עליה מצד ישראל מחייבת הנהגה חדשה וניסוח מחדש של אסטרטגיות ופרוטוקולים. קיבלנו דוגמה להבדל בין מנהיג שמקשקש למנהיג שעושה עם ביצים. אני מקווה שזה לא ייגמר בבכי, צריך פה יערות הזרה וכוכביות והכל, אבל פשוט הקשקשן מול הפעלתן. אז בקטנה אתה כבר לא מתמודד, אני לא הצבעתי עבורך ועכשיו אני גם לא יכול להצביע עבורך. תודה לך נפתלי בנט.
כן, בהחלט תודה. תראה, אני רק, בסוף אנחנו מסתכלים מי האנשים שאומרים לבנט תודה, ומי האנשים שמפרגנים לנפתלי בנט, ומי האנשים שאומרים שהוא היה ראש ממשלה טוב, ומי האנשים שחושבים שהוא עשה מעשה נכון, ואנחנו אומרים, יודעים באיזה צד הוא, זה הכל, פשוט בשמאל. זה דבר פשוט מדהים מה שקרה פה. פשוט דבר מדהים. הבן אדם, בוא נשמע אותו קטע שהוא, תן לי לשמוע, להשמיע לך קטע קצר בדברים שהוא כמובן, אין סוף דברים שהוא אמר בעבר, הנה אחד מהם.
אבל דבר אחד אני יכול כן להבטיח, כל אזרח שצופה בנו, אנחנו נהפוך כל אבן כדי למנוע בחירות חמישיות.
שקרן! אתה לא הופך כל אבן, כי אם היית הופך כל אבן, למשל, גם עכשיו היית פורש מיידית, ומאפשר לנתניהו לנסות לפחות למצות את ההליך של למנוע בחירות חמישיות ולהקים ממשלה. אבל אתה מונע את זה, אתה הבן אדם, בסוף אתה זה שדיברת שאתה מונע בחירות חמישיות, ומנעת בחירות חמישיות, אתה מוביל לבחירות חמישיות. אתה זה שאמרת שלא תחתיר את יאיר לפיד, ותסתכלו לי בעיניים, ולא במוטציה, ולא ברוטציה, ואני איש עקרונות, ואני לא מוותר על העקרונות שלי, כי לי יש ערכים, ואני לא אמכור את הערכים שלי עבור שום ג'וב שבעולם. שקרן! שקרן! תראה מי מפרגן לך, בן כספית. בן כספית מפרגן לך, הבנת, בנט, לאן הגעת? בן כספית מפרגן לך. יוסי ורטר מפרגן לך. סימה קדמון. אמנון אברמוביץ'. נחום ברנע, זה האנשים שמפרגנים לך, הבנת? לאן הגעת? מה לא ברור פה? זה מה שרצית כל החיים, את החיבוק של השמאל? זה מה שעניין אותך בסוף? שדיברת על חוט שדרה של אנשים שאין להם חוט שדרה, עמוד שדרה שהם נשברים? איזה בושה, איזה כלימה, 10 שנים חפרת לנו על אידיאולוגיה, חפרת לנו על ערכים, ימין מימין, אמרת נתניהו תמיד נכשל, והוא מצרף איזה מפלגה מהשמאל, תראה מה עשית, הלכת עם כל השמאל, הלכת עם הערבים, פרקת את המחנה, עכשיו אתה מוביל לבחירות, עכשיו אתה אומר שרק גוש של הימין זה לא טוב, זה אסון, קשקשת על זה שלא נעמוד בעשור השמיני. איזה קשקושים, איזה אבלים, איזה מגלומניה. כאילו מי אתה? אם אני יכול לתרום לעם ישראל, לא יכול. אם אני, כן, אני הייתי ביניכם, גם כי אלך בגי צל מוות, לא. פשוט אין לך ציבור. עשית סקר, ראית שאתה מקבל במקרה הטוב 4 מנדטים, ראית שהילד שקד מקבל את 6 מנדטים בסקר שלך, והלכת, זאת האמת, כי בגעת בבוחריך, אין לך שום בייס, אין לך שום ציבור, אין לך שום דבר, זאת האמת, נכשלת והלכת, זה מה שאתה מוריד, ואתה באמת תהיה אפיזודה חולפת בהיסטוריה של מדינת ישראל, אתה האפיזודה חולפת, זהו.
אני מזכיר לך, אחד, הוא היה ראש ממשלת ישראל ה-13, הראשון עם כיפה על הראש, הוא ייקבר בחלקת גדולי האומה, כשאתה תיקבר כמובן אחרי 120 בחלקת השופרות האלמונים שמקום קבורתם לא נודע. כל ההבדל בינך לביני השתקף בנאום האלוף שלך עכשיו, ינון מגל יקירי. מה שקורה באיראן לא קשור לבן כספית, לא קשור לשמאל, לא קשור לימין. אתם ימין בערך כמו שאני מכבי. אתם חבורה של אנשים ששתפו את מוחם. פולחן אישיות מחלי של משפחה רקובה. קשר לימין לא מקרי, לא קיים. אם אתה בודק את מעשיה של ממשלת בנט לפיד, מעשים, לא קשקושים ונאומים ופוסטרים, מעשים. אתה רואה שהיא שיפרה את מצבה של ישראל בכל התחומים, בעיקר תחומי הימין. יותר יחידות דיור אושרו לבנייה ביהודה ושומרון. עזה שקטה פעם ראשונה שנה שלמה. אף דונם לא נשרף. איראן כמרקחה. אני אגב, אתמול אחרי הפיצ'ר הזה של ניו יורק טיימס, עשיתי כמה שיחות טלפון. קיבלתי כמה תדרוכים גבוהים מאוד מאוד מאוד. אגב, לא מאנשים פוליטיים. הם שם פוחדים לחייהם במשמרות המהפכה, כולל חוסיין טייב. הוא קיבל בעצם הודעה מישראל, לא רשמית, שיש לו 3 אופציות. או להפסיק את הפיגועים, את המאמץ לפגוע בישראלים, או להתפטר מתפקידו, או לשאת בתוצאות סוגריים, נחסל גם אותך. מישהו פה בא ולקח מושכות, מישהו פה העביר תקציב, מישהו פה ניהל מדינה, מישהו פה הוציא אותנו מחושך לאור, זה לא קשור לימין, זה לא קשור לשמאל, כל ישראלי ישר עם עצמו, גם אם הוא מצביע ביבי בסוף, יודע בתוך עצמו שהממשלה הזו עשתה טוב. הממשלה הזו לא לקחה מדינה שלמה בת ערובה. הממשלה הזו לא הפכה את הכל לרע, או שביבי יחזור כאילו, אתה בחרתנו, האיש נולד, הוא והבן והאישה, הם נולדו לשם. ועל זה צריך להגיד לו, פשוט תודה. וכן, הוא פרש, הוא היה צריך לפרוש. אחרי שאתה ראש ממשלה בישראל, להתחיל לריב עם אחוז החסימה, אין טעם, הוא קיים את ההבטחות ליבה שלו, הוא חילץ אותנו מהמבוי הסתום, מהצנטריפוגה הזאת של בחירות, אחרי בחירות, אחרי בחירות, אחרי בחירות, ובוא נסתכל רגע קדימה. אני פועל להקמת קו מצוקה, עזרה ראשונה נפשית לשופרות במצוקה, כי מחר לפיד ראש ממשלה. עכשיו, איך תעבור את הוויקנד?
תשמע,
איך תעבור אותו?
קודם כל, באמת, תשמע, זה
אני שואל ברצינות עכשיו, אתה רוצה שאני אבוא?
אתה מדבר על שופרות,
אני מדבר על מה שאני רוצה.
נתת פה איזה נאום סנגוריה על הממשלה הזאת.
לא סנגוריה, הנאום הזה הוא נאום של מה שאני חושב, ומה שאני מאמין, ובממשלה הזו יש 8 מפלגות, לא 3 אנשים, לא, אתה הפסקת אותי, 8 מפלגות, מהימין הכי רחוק, עד השמאל הכי רחוק, כמו שאמר אתמול מנסור עבאס, ותודה גם לך, כי אתה הכשרת את מנסור עבאס, והתהפכת כמו סטייק.
אוקיי, אז הגענו גם לזה שאנחנו הכשרנו את מנסור עבאס, ואיראן, וטוב שאמרת גם שהוא ראש ממשלה עם כיפה, ושהוא יקבר בהר הרצל. באמת, דברים מאוד מאוד חשובים ומאוד מאוד עקרוניים, וזה מה שיש לך להגיד. זה כל כך מגוחך, שאתם עוד מעיזים לדבר על שופרות. זה פשוט דבר מדהים. אתה מקריא פה שירי הלל לממשלה שלא החזיקה שנה, כן, שהחזיקה שנה, שהתפרקה כי אין לה ציבור ואין לה תמיכה ואין לה קואליציה והיא לא מחזיקה מעמד, ועל ראש הממשלה שהולך כי אין לו תמיכה אלקטורלית, ואתה עושה כמה דברים טובים. אם היא כל כך טובה, למה היא התפרקה? למה אין לה תמיכה ציבורית? למה בנט הולך? למה נתניהו מוביל בסקרים? אם היא כל כך טובה, אז למה המציאות? אז מה עם המורים? ומה עם הנהגים? ומה עם העצמאים? ומה עם הדלק? ומה עם הסופר? ומה עם הנטיות בנגב? ומה עם אביתר? ומה עם ההתיישבות החדשה? ומה עם הכספים הקואליציוניים? ומה עם הממשלה המנופחת? ומה עם החקים הנורבים? אני יכול להמשיך את הרשימה הזאת, להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. אבל במקום זה, בוא נשמע קצת לפיד, גדול שרלטני ישראל. גדול שרלטני ישראל, כן, הולך להיות פה ראש ממשלה, כי עזוב כבר את בנט, די, גמרנו, מצאת העניין, הבנו את העניין, שיקר, הבנו, הלך הביתה, עשה את האקזיט שלו, בסדר גמור, לפחות הוא עשה את האקזיט שלו. בוא נתקדם לגדול שרלטני ישראל, בבקשה.
תנו לאנשים את הפיצוי לפני שהעסק שלהם מתמוטט, לא אחרי שהעסק שלהם מתמוטט.
אנחנו מחכים לדוחות כדי לאמוד מי נפגע במיוחד, ולאז אין ודאות, אי אפשר לייצר כלכלה בלי ודאות, העצמאים בקריסה מוחלטת, אף אחד לא מקבל את הכסף.
זה לא מורכב.
קשה מאוד לתת הסיוע לעצמאים לפני שהם יגישו את הדוחות.
ואם אתם נותנים פיצוי, תנו אותו באופן מיידי, מודל צוק איתן, עשיתי את זה בצוק איתן.
קשה מאוד לתת הסיוע לעצמאים לפני שהם יגישו את הדוחות. אף אחד לא מבין איך הוא יקבל את הכסף. זה ינואר מול ינואר ופברואר מול פברואר. אז אנחנו מחכים לדוחות כדי לאמוד מי נפגע במיוחד ולאז...
עכשיו! לא עוד חודשיים, לא עוד שלושה, לא כשתיסגר החנות, לא כשיסגר העסק.
כל הדברים שהם אומרים שהם יעשו לא קורים.
זה לא מורכב.
קשה מאוד.
זה לא מורכב.
קשה מאוד.
זה לא מורכב.
אז אנחנו מחכים לדוחות.
עכשיו.
אז אנחנו מחכים לדוחות.
עכשיו.
אז אנחנו מחכים לדוחות.
עכשיו.
זה גיא סרח, זה דבר נפלא. והנה עוד לפיד אחד קטן, רק בשביל שאחרי כל מה שאמרתי, עם הכספים הקואליציוניים, והממשלה המנופחת, והג'ובים, וראש ממשלה חליפי, עם 40 תקנים, והאודי 8, וכל הדברים האלה, תקשיב מה הוא אמר בזמנו.
אני לא יודע, אני גדלתי ביד אליהו, אני לא יודע איך זה בשכונה שלך. בשכונה שאני גדלתי,
דרך אותו דבר.
כשאתה נותן את המילה שלך, למישהו, כשאתה מבטיח פומבית, כשאתה אומר, זה העיקרון הקדוש שלי. לא, הבטחתי שאני אגיע בשש והגעתי בשש ועשרה. אתה אומר, זה העקרונות הכי מקודשים שלי על שלטון חוק, על מדינה, לאן אנחנו הולכים. אתה לא אומר, אוי, אבל עכשיו זה לא נוח לי, יש לי עקרונות חדשים. עקרונות זה עקרונות, קווים אדומים זה קווים אדומים.
גדול שרלטני ישראל, ראש ממשלת ישראל.
זהו, אז אני פשוט חושש לך, אני אתייצב פה ביום ראשון בחשש כבד, כי אתה תבוא וויקנד ראשון כשיאיר לפיד הוא ראש ממשלה, וזה לא פשוט.
נכון.
עכשיו אני אסביר לך, קודם כל לממשלה הזאת יש תמיכה ציבורית גדולה, ואתה רואה שבסקרים מחזיקה, מתקרבת, 50 ומשהו, היא גם תגיע ליותר מזה. שנית, היא התפרקה בגלל מכונת רעל, טינופים, גידופים וגועל נפש, שמתחזק במיליונים, האיש שלא מסוגל להרפות, בגלל זה התפרקה, ששברו את סילמן ושברו את אורבך, בגלל זה היא התפרקה, ואנחנו נתקן את זה. שלישית, כשאתה מדבר עכשיו על התמיכה בעצמאים, זה הרצחת וגם ירשת על סטרואידים, זה היתום שהרג את שני, רצח את שני הוריו ומבקש את ההקלה בעונש כי הוא יתום, כי מי שמטרפד, גם ברגעים האלה מאזיננו היקרים, כדי להחזיר את השמירה, ההגנה והמכוניות המשוריינות לשרה ויאיר נתניהו, הם מונעים את חוק המטרו, שחשוב לכולנו, הם מונעים, או מנעו, הם הגישו 360 הסתייגויות לפיצויי האומיקרון. מה הבעיה של סבתא שלכם עם פיצויי האומיקרון? אביר קרא עובד על זה כמו חמור. אתמול שמענו, אלינו ביביסטית מפוארת, לא מבין איך נתתי לזה יד, כדי שתסביר, הרי היא לא מסוגלת לצחצח את הנעליים לאביר קרא, כדי שתסביר, היא באה בטענות לממשלה, כשהליכוד מונע, הליכוד מונע, פשוט מונע. מו נעמם וו נון עין את הוויזות שהילד שקד, כן, הצליחה להבקיע בחזית הזאת וצריך לתקן כמה דברים אחרונים, ואז האמריקאים, אגב, כל העולם עשו את זה, כל מי שיש לו פטור מוויזה בארצות הברית יש אותם דברים, הם מונים גם את זה. אחים שקולים עמדו אתמול מול איש לטעמי מתואב בשם יואב קיש, אלי בן שם, יושב ראש יד ושם, ואחים ואחיות שקולים, והתחננו בפניו. תעביר את הדבר הזה כבר, אנחנו לא בני ערובה, זה אפילו חוק שלא עולה כסף. זה הכרה באחים שקולים. כל זה נעשה על ידי קאט מאופנטת. זה לא היה דבר כזה אף פעם. אופוזיציה, עכשיו הם מדברים על זה שהאופוזיציה הכי משמעותית, הם הרי הכרימו את ועדות הכנסת שנה שלמה. הם רק עכשיו נזכרו כדי לתקוע את כל הדברים האלה. הם פשוט החרימו את ועדות הכנסת שנה שלמה. וצריך לה, עכשיו, פתאום בנט צריך למנוע בחירות חדשות ולהצטרף לנתניהו. תפנים את זה, מר מגל. אין בן אדם אחד פה שפוי שהוא לא שטוף מוח או אינטרסנט פוליטי כמו אריה דרי, העבריין המורשע, וליצמן העבריין המורשע, שמסכים לעבוד ולהיות ליד האיש הזה. הם יודעים איך זה מתנהל. הם יודעים מי מקבל את ההחלטות, רמז, לא בנימין נתניהו. הם יודעים מה האינטרס העליון, רמז, לא מדינת ישראל. אף אחד לא מוכן. מה, אתה חושב שזה בגלל צבע העיניים שלו?
טוב, טוב, נו, די, אתה מדבר כמו על בגן, באמת, נו.
אינון,
אף אחד לא מאמין לו. אף אחד לא מאמין לו. 2 מיליון אנשים מצביעים לו.
איך אני מדבר?
תפסיק כבר לדבר כמו ילד בגן.
כי אני הקשבתי...
אין בן אדם נורמלי שמאמין לו.
אני הקשבתי לנאום הפלסטר שלך.
תפסיק עם השטויות האלה, די, נו.
מהתחלה ועד הסוף, מה קרה? אתה לא יכול לעמוד בזה?
באמת, איזה שטויות.
נשברת? אתה לא יכול לעמוד בזה?
כמה אתה מדבר שטויות?
אבל רגע, סליחה, אז למה אתה...
אף בן אדם נורמלי לא מאמין לו. נו, באמת. יש לו רק את התמיכה הציבורית הכי גדולה במדינת ישראל. איזה אבלים, נו, באמת. אתה פשוט מקשקש שטויות. זה תת רמה. יואב קיש, יואב קיש זה, יואב קיש כתב לך בטוויטר שאתה פשוט משקר. אתה פשוט משקר לגבי מה שאמרת עם ההורים השכולים. על המטרו, הם תקעו את המטרו, הציעו להם, הציעו להם על המטרו.
זה נראה לך הגיוני שאני הזנתי לכל הנאום שלך ואתה מתפרץ עכשיו פה ילד מהכיתה האיטית? זה נראה לך הגיוני?
אל תפרישו את שיקלי.
הקטע הזה נראה לך הגיוני שאני גם אמור להשלים איתו?
אתה בא בטענות על המטרו?
אני לא בא בטענות לכלום, אני אפילו לא מדבר איתך. אני בסך הכל מבקש שכמו שאני מקשיב לך, כמו שאני מקשיב לך, עד הסוף, ככה אתה תקשיב לי, עד הסוף. אבל אתה יודע מה? אתה לא מסוגל. אתה עולב העולבים, אתה פשוט לא מסוגל להקשיב לקולגה שלך. אתה פשוט גדול עליך ב4 מספרים. אתה שטוף מוח. אתה בן אדם שירד מהפסים. אתה קליפה חלולה של ביביזם עלוב. לא מסוגל לשמוע את הקולגה שלו עד הסוף. פשוט לא יכול. ויהיה לך סוף שבוע מאוד קשה.
זה נגמר.
אני שוטף בצערך. זה יהיה מאוד קשה.
כותרות וואלה, חוק המטרו וחוקי הוויזות לארצות הברית לא יקודמו, זאת לאחר שהשיחות בין הקואליציה לאופוזיציה הגיעו היום למבוי סתום. מפקד החטיבה המרחבית שומרון, אלוף משנה רועי צוויג, נפצע קל מרסיס במהלך האימותים במתחם קבר יוסף. על פי ההודעה, במהלך האימותים נפתחה אש מסיבית על ידי מחבלים חמושים לעבר מתחם הקבר. ומזג האוויר יהיה היום בהיר, והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. בלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. אפרת קורמן עם דיווחי התנועה וחברת הכנסת
יוליה מלינובסקי. אפילו את מזג האוויר אפשר כבר לתקוף.
יוליה מלינובסקי תהיה כאן אחר כך. אני מבקש לא להפריע כאן בזמן שאנחנו עושים פה כותרות וואלה. זה מאוד פוגני. תודה. שלום חברת הכנסת יוליה מלינובסקי.
שלום.
ישראל ביתנו, מה שלומך?
באופן אישי, עייפה. באופן תלוי למה שאלה מתייחסת.
כן, אוקיי, לא, זה מתוך כבוד. אני אגיד לך מה, אני הרגשתי שאת בקריזה, חבל על הזמן, כשאחרי שגדעון סער יצא נגד פשרה עם שיקלי, כתבת לו יפה לך לצייץ מלונדון. נראה לי שאת קצת כועסת עליו.
תקשיב, זה לא אישי נגד גדעון סער. אנחנו ניסינו לעשות כל מאמץ האפשרי כדי להעביר חוק מטרו. כי אנחנו באמת מאמינים, אתה יודע, בלב שלם, שזה חוק חיוני למדינת ישראל. שכל דקה נוספת של הפקקים זה בעצם מצדיק להעביר חוק מטרו, כי ברור שהמטרו זה התתרון אולטימטיבי לפקקים. בגלל זה היינו מוכנים גם כן מה שנקרא שיק לתמורת שלום, או 166 מיליארד שקל, בן אדם הכי יקר בתעודות העולם, ואפילו היינו מוכנים לשנות את תאריך הבחירות, בקואליציה לא הסכימו, אבל אנחנו בישראל ביתנו נלחמנו. אני מאמינה שאסור להרים ידיים. ונלחמים, נלחמים עד ה... אתה יודע,
אז למה המטרו, אז למה המטרו לא עובר? מה זה קשור לגדעון?
כי לפי מה שאני הבנתי, גדעון צהר היה מתנגד עם הסיפור של שיק, אבל זה כבר לא משנה. זה כבר עבר, זה כבר לא קרה, וכנראה לא יקרה.
לא יקרה.
מה שחשוב...
מה שחשוב זה שאת עוזרת לינון מגל עכשיו לסמן את גדעון צהר כאחראי לזה שהמטרו לא עבר.
לא, אוי אוי אוי.
עכשיו אני מבין למה הוא כל כך התעקש שתעלי, הוא בקריזה, הוא אמר היא בקריזה שתעלה כדי
שליחה באמת
שהאופוזיציה היא אופוזיציה לעם ישראל.
סליחה באמת שאלינו מישהו
לא בדרך המסרים. סליחה, אני לא התנגדתי, הכל בסדר.
כמו שאלינו
צמרת אביבי
היה תהליך, נלחמנו, חשבנו שזה נכון, שזה חשוב, זה משהו ש... זה לא בשביל יוליה או אביגדור ליברמן וישראל ביתנו, זה גם לכל אחד, לאזרחי מדינת ישראל, זה מאוד ברור. לא יצא, אתה יודע, אני מאמינה בללכת עד הסוף ולעשות מקסימום. ניסינו, עשינו, נלחמנו. אוקיי, עכשיו זה לא עבר, ננצח בבחירות, נעביר את זה.
אבל מי השם שזה לא עבר?
הוא שיהיה נותנת.
אתה יודע, זה חוכמה בדיעבד. אני גם כן מאוד כועסת על הליכוד שבחרו במטרו כקלף מיקוח.
לא רק במטרו.
אגב, תראה, כל אחד אחראי על שלו, אני מדברת על מטרו. כי מי שקידם את החוק הזה ובכלל נושא המטרו זה היו שרי ליכוד לדורותיהם כשרי תחבורה, ישראל כץ. יש הסכמה מקיר לקיר בכנסת, גם חברי ליכוד, שזה חוק מאוד חשוב וחיוני. זה שמסיבות פוליטיות ושיקולים פוליטיים צרים של כמה חברי מרכז ליכוד שהחליטו שלא מתאים להם מטרו ברעננה, זה הסיפור. טוב, הם משלמו את המחיר בקלפי, אני מאמינה שאנשים ששומעים אותי עכשיו הבינו שבעצם שיקול פריימרי של כמה ח"כים מהליכוד גבר פה על הטובת...
כן, לא, אבל מה זה בשביל הליכוד? הם הציעו לכם, אם זה כל כך חשוב, אז תוותרו לשיקלי. אם זה כל כך חשוב, תוותרו, אז תוותרו. אז שיקלי כל כך חשוב, לא הבנתי.
אתם לוקחים את ישראל בערובה כדי להחזיר את המופרש. לא הבנתי,
שיקלי יותר חשוב מהמטרו?
חבר'ה, לא מעניין אותי שיקלי. ואני מאמינה שאחרי בחירות אף אחד לא יזכר בשם הזה. מה שעניין אותי ומה שחשוב לנו זה היה להעביר חוק מטרו, שהפרויקט הזה התחיל לצאת לדרך. אוקיי, יהיה עיכוב. נסיים את הבחירות, נחזור לממשלה,
בואי נסגור את נושא המטרו.
אבל בינתיים, הכל העיקוף הזה יעלה הרבה מאוד כסף לאזרחי ישראל.
חברת הכנסת מלינובסקי, בואי נסכם את נושא המטרו בזה שהליכוד יתנה את החזרת המופרש שיקלי בתמיכה בחוק המטרו.
מה, מופרש אמרת? זה...
מה?
אמרת מופרש.
מופרש. אנחנו בישראל ביתנו היינו מוכנים לכל שעה, בסוף בקואליציה החליטו מה שהחליטו, ואנחנו עדיין שומרים נאמנות לקואליציה, ושלא שוברים את ה... לא שוברים את ההסכמות בתוך הקואליציה.
ברשותך, מה הסיכוי שלכם לרוץ לבד? החמישה מנדטים די תקוע.
כל פעם זה אותו סיפור. קודם כל, המערכת הבחירות ארוכה, 4 חודשים. אתה יודע, זה נצח במדינת ישראל. אני מאמינה שאנחנו... הכל יהיה בסדר, נרוץ לבד, אין שום התכנות אחרת. ויהיו בחירות, וכל מה שעכשיו אנחנו רואים בסקרים זה, איך אומר מישהו שאני מחבבת מאוד? חרטה בפיתה. גם אגב לכולם. אז שירגעו, והיום אנחנו נפזר את הכנסת, וכל אלו שמדברים על זה שמחר הם יגזרו לשלטון, ויעשו, אני שומעת את זה מהפוזיציה, שישתו כוס מים. זה בדרך כלל עובר.
תשמעי, היה אתמול סקר מעניין, רציתי לדבר עם ינון על זה בפתיחה, של עיתון משפחה. סקר רק אצל החרדים, זאת אומרת, וואחד סקר. ושאלו אותם שם, אם אין 61 לנתניהו, מה צריך לעשות? 51 אחוזים...
אני ראיתי את הסקר הזה, ואני שאלתי את עצמי, מתי הם הספיקו לעשות אותו? על כל הסקרים האינטרנטיים האלה...
לא, את בפאול, את באופסייד. לא מדובר על סקר המנדטים, תקשיבי לי. מדובר על סקר של עיתון חרדי... לא מנדטים, שאל את החרדים אם לא יהיו 61 מנדטים. 51% מהחרדים אומרים שצריך לדרוש מנתניהו לפנות את המקום למועמד ימין אחר. 15% אמרו שצריך להקים ממשלה בראשות מועמד מרכז שמאל, ורק 24% מהחרדים דבקים בנתניהו גם אחרי הפעם הבאה. אבל אז שאלו עוד שאלה.
אגב, הסקר של פילבר, אתה כן מאמין לסקרים שלו עכשיו?
רגע, תן לי לשים את השאלה.
לא, אני רק שואל אם אתה עכשיו מאמין לסקרים של פילבר.
אני לא יודע של מי הוא, ראיתי את שרקי נותן אותו, אז יופי, בשל עיתון משפחה.
לא, כי אמרת שפילבר סוקר גרוע.
למה אבל אתה מנסה להרוס לי, אני מנסה לשאול שאלה, נו, תרגע כבר.
אבל למה אתה כל כך עצבני? כולה נפלה הממשלה שלך בבנט הלך הביתה, תרגע.
אני רוצה להזכיר לך שלראש הממשלה קוראים יאיר לפיד וזה ייקח כמה חודשים, אבל תשים לב, אתה נותן לי לשאול שאלה.
חברים, אני פה, שלום לכם.
רגע, יוליה, אני רציתי את התחסות שלך לקטע הזה, וגם לקטע שהחרדים באותו סקר ענו, שמה המפלגה שאסור לשבת איתה, והרוב הגדול אמר ישראל ביתנו.
תקשיבו חברים, אני אין לי שום דבר נגד בני אדם כבני אדם, לא משנה מי הם. אני במלחמה, ואני חושבת שזו מלחמה הכי מוצדקת נגד הסקנים שמחזיקים גם חברה חרדית בעוני ובביזיון הזה. ואני מקבלת, תתפלו לשמוע, טלפונים, וואטסאפים, הודעות אסמס, מאנשים חרדים, מלב בני ברק שכותבים לי חבל שממשלה נפלה, ותודה רבה על מה שאת עושה. אז בוא. אני חיה בשלום עם זה, נדע להסתדר עם כולם, וכל ההנהגה הזאת שמגזיקה את האנשים הפשוטי עם ועושים בעוני ועושה להם קופון, צריכים ללכת הביתה. זו התשובה הכי פשוטה והכי ברורה שאני יכולה לתת פה.
טוב.
עם אנשים נדע להסתדר.
תוכל לשאול שאלה, אני מבטיח לא לעשות לך מה שאתה עושה לי.
יוליה. מה יהיה? מה ככה? איך
איזה שאלה?
איך היא? מה?
איפה הבאת את זה?
איך תסתדרו? אני יכולה להגיד לכם ככה, בעלי לא יזכה ביום שישי הזה לארוחת הערב ביום שישי, בסדר?
למה?
כי אחרי כל השבוע שעברנו פה, אין לי כוחות, אמרתי לו, אדוני תסתדר לבד. גם לילדים.
ובדרך כלל, את עושה לו כל ערב שבת את מכינה ארוחה?
בוודאי, אנחנו יושבים, אוכלים, מדברים, מדביקים נרות, זה ארוחת ערב מהמרכזית.
אתם עושים קידוש? אתם עושים קידוש?
בעלי, כן.
באמת? ברור שבעלית. מי עשה את? נו באמת, מה? מה, את רפורמית?
אז אם אתה שואל מה שלומי, זה התשובה, היום גם כן אני לא אלך למסיבת סיום של הבת שלי שהבטחתי לה שאני אהיה שם איתה, כי אנחנו פה בכנסת, אז הכל בסדר. הנה, אני חייבת לסיים, כי קוראים אותי להצבעות, אבל אנחנו נסתדר, הכל טוב.
נהיה בקשר.
תודה, יוליה.
להתראות,
בן זמין לכל בעיה תמיד, אם יש משהו, משהו, כן. כן, עוד שאלות. אולי נעלה מישהו מהעבודה, שר? מישהו ממפלגת העבודה? הם גם בקריזה. יאללה, בוא נצא לפרסומות. טוב, יש קצת בלגן במליאה, אני שומע.
קודם כל היה ריב בין נתניהו למיקי לוי. איך אתה מנהל ככה את הישיבה? אני לא מקבל ממך הוראות, עונה לו מיקי לוי. יפה.
כן. זה נצעקות.
מה אתה משמיע?
הנה, תקשיב, תקשיב, תקשיב. שלום יקי אדמקר, מה קורה? מה הבלגן?
לא, נתניהו עלה לפני זמן קצר במליאת הכנסת כדי לצאת את הנאום האחרון רגע לפני פיזורה של הכנסת ה-24, והוא אמר במהלך דבריו שלפיד כבר סגור עם המשותפת ועם רם לטובת הקמת הממשלה הבאה. האמירה הזאת זכתה לתגובות גם מצד המשותפת גם מצד רם. מנסור עבאס התפרץ לדבריו ואמר, בזכות השיתוף פעולה שלך עם המשתפת בשנה האחרונה, אנחנו הולכים לבחירות. טיבי אמר שם לחברי הליכוד, ליקקתם לנו במשך כל השנה האחרונה. וכשיושב ראש הכנסת לא התערב או השתיק את חברי הכנסת המתפרצים, אז נתניהו זעם עליו וכעס מאוד על כך שהוא לא מנהל את הישיבה, וככה לא מנהלים ישיבה.
אגב, טיבי אמר לו גם לנתניהו, אני קורא פה, שמתי בדיוק אתה חוזר להיות אבו יאיר?
נכון, כן. בסך הכל קדימון נחמד למה שאנחנו הולכים לחוות, לצפות ולשמוע בארבעה חודשים הקרובים.
תגיד לי, מה קורה מבחינת לוז והחלטות, וכל המטרו ירד, והעסק זה או לא, אין פשרות, אין כלום?
כן, אז היו כל מיני דיונים במהלך הערב של אתמול, לבטל אולי את ההפרשה של שיקלי, או להקדים את תאריך הבחירות, שום דבר מזה לא קורה.
למה? למה?
כי לא הצליחו להגיע להסכמות.
למה?
בעניין הזה של ההפרשה של שיקלי, גם בנט ושקד אמרו ללפיד שהם מתנגדים באופן נחרץ, למרות הנכונות של ישראל ביתנו והעבודה לתמוך במהלך הזה. ובאותו רגע זה ירד מהפרק. גם גדעון סער היה נגד, כפי שמן הסתם קראתם את הציוץ שלו אתמול מחופשתו בלונדון, ולכן הקואליציה הורידה את זה מהפרק, ולהקדים את הבחירות, לפיד לא רוצה. אני לא מצליח אגב להבין מה הסיבה שבגינה לפיד כל כך להוט לקדם את הבחירות 5 ימים בסך הכל קודם, כן? הרי הוויכוח הוא בין ה-25 באוקטובר לראשון בנובמבר.
הוא לא רוצה להקדים, הוא רוצה לדחות.
כן, כן, אני אומר, אני
רוצה עוד 5 ימים בתפקיד, תשמע.
אתה אמור לדעת, לא, לא מה פתאום, אתה אמור לדעת את זה יותר טוב מאיתנו, ולכן אני שואל אותך, כי הדיבור הוא שה-25 באוקטובר זה יום לפני שנגמרת החופשה של תלמידי הישיבה, וברגע שהם בחופשה, אפשר יהיה להשתמש בהם ליום הבחירות, זאת אומרת, זה כוח אדיר של עשרות אלפים.
דווקא בגלל שאני מכיר את זה טוב מכן.
לכן אני שואל אותך.
אני רוצה לומר שבסוף, כדי להניע בחורי ישיבה לפעולה, לטובת הצבעה בקלפי, זה לא צריך להיות לפני החופש או אחרי החופש. הם מתייצבים כמו חיילים טובים בשביל עבודה כזאת. וזה לא באמת רלוונטי. לכן אני לא מצליח להבין את החשש ואת הפחד הזה של לפיד. אבל בסדר. בסוף לא הצליחו להתפשר, לא הקדימו את הבחירות, לא יקדמו לא את חוק המטרו ולא את חוקי הוויזות לארצות הברית. עכשיו כבר התחילו במליאה את ההצבעות על חוק פיזור הכנסת, זה ייקח לפחות חצי שעה, אולי קצת יותר, תלוי במספר ההסתייגויות שם. ותכף אנחנו גם נדע מתי יהיו הבחירות, האם בסוף אוקטובר או בתחילת נובמבר.
מה זאת אומרת? מה יקבע את זה?
זאת הצבעה במליאה. זאת הצבעה במליאה. זאת אומרת,
למי יש רוב כאילו? עדיין לא ברור למי יש רוב?
לא, זה די ברור, רק צריך שזה יקרה סופית.
די ברור שמה? שיש לקואליציה?
לראשון בנובמבר, כי המשותפת גם תומכת בתאריך.
אה, כן? הבנתי.
כן.
אני מבין שיש גם קרב מאוד לא פוליטיקלי קורקט אצל הערבים שם, שטיבי אמר למנסור אבס, אתה מנשק לנתניהו את התחת כדי שיקח אותך.
את הרגליים, אני חושב שזו הייתה אמירה.
אינון מעדיף את...
לא, עמית כתב את...
אוקיי,
הוא מאשים את עמית.
אבל אני, כן, ישבתי ביציע וראיתי את טיבי צועק על הבס, ואת הבס צועק על טיבי.
כן, הוא ענה לו, אני שלחתי אותו הביתה, אתם אלה שרוצים להחזיר אותו, טיבי ענה לו בגלל סמוטריץ', אתה לא עם ביבי, בקיצור.
כן, ולא ספק זה גם קדימון למה ש... ואיך שיראו הבחירות ברחוב הערבי.
אגב, הצבעה שמית התחילה עכשיו, אומרים לי.
כן.
אז תרשו לי להיכנס חזרה ליציע כדי לעזור.
אבל איך נראה לך שמיקי לוי מנהל את זה?
אני אגיד לכם משהו, אני חייב להודות, וזה מההיבט האישי שלי ככתב כנסת, כן? נכון, אפשר להגיד על יולי אדלשטיין שהפר פסיקת בגעת, ועל יריב לוין שגם לא היה מאוד מאוד ממלכתי, אבל אני חושב שאולי הייתה ציפייה כיושב ראש כנסת, שאתה מגיע מיש עתיד, להיות קצת יותר ממלכתי, ואם אני מסתכל על השנה האחרונה, מיקי לוי היה מאוד לא ממלכתי, גם מהעובדה הזאת שהוא... נקה צד כמעט בכל הזדמנות, ראינו את זה רק בחצי שעה האחרונה פעמיים, באופן התגובה שלו לנתניהו, וגם בשיירה צינית פוליטית שהוא נתן ליואב קיש, כשקיש שאלה שם לפרגן לנתניהו, והוא אמר לו, יכולת להגיד לו את זה בארבע עיניים, כל מיני הערות כאלה, ולהרחיק ח"כים מהאופוזיציה בבריונות ממליאת הכנסת, כשח"כים מהקואליציה מעירים הערות דומות והוא לא נוקט... ולא נוקח נקדם אצבע.
קיצור, יושב ראש כנסת לא טוב.
לא ממלכתי. לכן אני חושב שבסוף שאתה יושב על... אתה יושב בתפקיד כזה, על כיסא כזה, וזה נכון גם לגבי סגניו, אתה צריך להתנהל בממלכתיות, ולא לנקוט איזשהו קו פוליטי. ומיקי לוי לא נמנע מכך.
מה שיולי אדלשטיין עשה לדעתי לפחות הרבה יותר חמור, זה הייתה פסקת בגלץ.
כן, אבל אתה יודע מה, בן, אני אגיד לך משהו.
אני מסכים איתך לגבי ההתנהגות הכללית, אגב.
לא, אבל אני אגיד לך מה ההבדל. בסוף, אני מדבר על האופן של הניהול בתוך מליאת הכנסת.
לא, לא, אני לא חולק עליך לגמרי, אני פשוט בסוף חושב, פה אתה דיברת על פוליטיקה, ואני מסכים איתך, מיקי לוי התנהג הרבה פעמים כאחרון חברי הכנסת ולא כראשון, ועדיין לפגוע בהפרדת הרשויות ולהפר פסיקת בגץ, רק בגלל שצורכים עליך מבלפור, זה אירוע אחר, זה לא קשור, זה משהו אחר לגמרי. ואני מאוד הערכתי את יולי אדלשטיין עד האירוע הזה.
טוב.
אבל יקי, תחזור, יש
לך יום... יקי, שיהיה לך יום חמישי נפלא.
כן.
מה זה נפלא? הוא בכלל התחיל מדהים.
יאללה, תודה, ביי, להתראות. יש לנו עוד שעה. אם לא הספיק לכם שעה אחת, אז תהיה עוד אחת אחרי החדשות. ואתם בהחלט מוזמנים להצטרף. זה לא מובן מאליו בינינו. אנחנו מעריכים כל אחד ואחת מכם שפותחים את הרדיו או את האפליקציה, אנחנו אומרים לו תודה. ראו זאת כתודה אישית.
אפילו אישית, תתקשרו לי, אינון, הוא יודע לכם אישית.
בן זמין לכל שאלה, אגב, בכל שעה.
גם בשבת.
24/7. לא, אני בשבת סגור.
אני אמרתי על עצמי בשבת.
בשבת כן.
כן, לצערי.
בהחלט.
מיד, ב-103 FM, אינון מגל ובן כספית, וב-11, גדעון אוקו.
1, 2, כן, כן. אבל שמה, בסוף צריך להגיד את האמת, לא? ממשלה שנופלת אחרי שנה, זה כישלון, לא? זאת אומרת, זה הכי קצר אי פעם, יותר קצר מאהוד ברק, ובכל זאת נשבר פוסי. בוא, אתה יודע, אפשר לשים את הקלפים על השולחן, מדובר בכישלון, נכון?
מנקודת ראות מסוימת, כן.
זה?
משהו, אני שמח שהיא נפלה, אני עצוב מאוד שהיא נפלה.
בסדר.
המדינה חשובה לי.
אבל צריך להגיד את האמת, מדובר בכישלון, כל הניסוי הצליח, וכל... לא, הניסוי נכשל, לא הצלחתם לשבת ביחד, אין לכם תמיכה ציבורית, זה קרס אחרי שנה, עכשיו נכנס מחליף, כמו בכדורגל, בערכה, מכניס, הוא לפחות השתתף במשחק, שמים אותו, אז הוא יהיה פה 4 חודשים. וזהו, אגב, אני עוד חייב להגיד לך שלגבי החרדים, הרבה חרדים אומרים לי שכשהתלמידים בישיבה היו הרבה יותר קל לתפעל אותם מאשר כשהם בחופשה, בטיולים בצפון, ואת יודע, נעלמים בכל מיני ערוצי נחל. מאכלים וכל מיני דברים כאלה.
זו הסיבה ששאלתי אותו, אני מבין קטן מאוד בזה, ולכן אתה יודע מה, זה באמת סוגיה מעניינת.
כן, לא מבין מה
ההתקשות שם על זה. אני סומך על הלפיד בקטע הפוליטי, יש לו את המפלגה ואת הצוות הכי מתוקתק בארץ, ואם הוא מתעקש על 1 בנובמבר, הוא כנראה יודע למה. אני לא הצלחתי להשתכנע, גם בעקבות מה שאתה אומר עכשיו, ומה שאמר יאקי, שזה כל כך מהותי. מצד שני, אני בכל מקרה לא הייתי מסכים, בשום אופן, לבטל את הפרשה של שיקלי. עובדה שבנט ושקד התנגדו לזה. זה כבר זה לעשות צחוק ובדיחה מהאירוע. בשביל זה יש את חוק ההפרשה.
כן, טוב, כל ההפרשה שלו הייתה מגוחכת, כי הרי מי שפרש פה זהו, בסופו של דבר גם בנט, מי שפרש זה בנט. בנט פרש, וסילמן פרשה, ואיך קוראים לו? איך קוראים לו? ההוא שהתלבט, אורבך פרש.
ינון, אתה מבלבל את הציבור בדברים שלא קשורים. לפרוש, כשאתה פורש מאיזשהו מקום, זו זכותך. כשחבר כנסת עוזב את המפלגה שלו, בניגוד למה שהמפלגה שלו קובעת ועושה, אפשר להפריש אותו כך שהוא לא יוכל להתמודד בשום מפלגה קיימת בבחירות הבאות, וזה מה שעשו.
טוב.
לצערי לא הספיקו לעשות את זה לזה, לגברת סילמן.
אני לא מוציא מכלל אפשרות שזה כן, כמו שאמרתי, שהם רוצים שזה יהיה צמוד ליום רי הזיכרון לרצח רבין.
זה גם נכון, כן, כן. במקום להיות לאיזו הילולה של שס.
כן, רוצים...
בתאריך הראשון הוא צמוד לאיזו הילולה של שס.
אתה יודע, והימין השם, ובואו נתאחד, והנה הרסו לנו את הדמוקרטיה! הולכים להרוס לנו את הדמוקרטיה, תצילו אותנו! זה כבר קרה, זה כבר יקרה, ובן גביר, וזה... נו, יאללה, כאילו, כמה חרטות.
תגיד, כשאתה נותן את הנאמבר הזה של מדבר כמו ילד בן 4.5 בטנטום, אתה חושב שזה מועיל לרעיון ולתדמית האישית שלך?
כן.
אוקיי, אז תמשיך.
יש לזה הרבה צפיות בטיק טוק.
מצוין, תמשיך.
אנשים אוהבים את זה.
זה סיקרם אותי.
לייקים, לייקים, לייקים. והלייקים נופלים, ונופלים, ועוד לייקים.
כמו שאנשים מצטופפים סביב ליצן החצר, בלי החצר.
ושיתופים, ותגובות, וזה, טרנסג'קשן, וקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקולוקול
כבר קיבלתי את התשובה. תשמע, לגבי הדמוקרטיה, אני ממליץ לכולם, אלה שלא עושים את זה, לעקוב אחרי השימוע הפומבי בסנאט בנושא ההתקפה על הקפיטול ודונלד טראמפ. אפרופו בדיוק מה שהוא אמר עכשיו, האיום על הדמוקרטיה הישראלית. הייתה אתמול עדות כמה ימים של קסידי אצ'ינסון, הייתה יד ימינו של ראש הסגל בבית הלבן, היא הייתה בתוך החדר ובתוך האוטו. עכשיו, גילוי נאות, אני רציתי שטראמפ ינצח בבחירות, כי הוא נתן לנו כל הזמן מתנות, כן? לא חשוב למה. נחשפת פה מציאות משוגעת, שבאמת אי אפשר לעלות בדמיון בכלל, במה שקרה שם בארצות הברית. היא מספרת איך הוא ניסה לחטוף את המכונית הנשיאותית שהוא בתוכה. זה רכב כזה מפלצתי, הכינוי שלו זה The Beast, המפלצת. הוא רצה לעלות בראש התומכים שלו, הוא אישית, לקפיטול, ולהסתער שם על הסנאטורים ועל חברי קונגרס. המאבטחים מנעו את זה ממנו, לא, הם לקחו את היד שלו, תלשו אותה מההגה, אמרו לו, אדוני הנשיא, אתה חוזר עכשיו לבית הלבן. הוא אמר, אני הפאקינג אקטינג פרזידנט, פשוט תעשו שם הסדר. הוא זרק צלחות על הקיר מלאות אוכל, כשהתברר לו שכל המפלגה הרפובליקנית, ממייק פנס דרומה, לא מוכנה לתמוך בגרסה המומצאת שלו שהבחירות זויפו, כי הן לא זויפו. והכי חמור, הוא ביקש מה-FBI להוציא את המגנומטרים לפני ההפגנה המטורללת ההיא, למרות שהם החרימו שם כמות מטורפת של קלצ'ניקובים, רובים, כידונים, חניתות, והוא אמר, הם לא יפגעו בי, הוא רצה שהם גם יהיו חמושים, ולצעוד בראשם לבית הנבחרים האמריקאי. ולמה אני מספר לכם את כל זה? כי האמריקאים שיש להם חוקה הוכיחו פה חסינות.
הבחירות בראשון
בנובמבר, כן. הם הוכיחו שיש להם, בכל השימוע הזה עומדים אנשים רפובליקאים, חלקם אנשי טראמפ, ואומרים את האמת, והם מנעו ממנו לקחת את אמריקה למלחמת אזרחים. בעיקר אגב מייק פנס, סגן הנשיא.
טוב, אבל מה זה כל החרטוט על הדבר לקפיטול? הבטחתם לנו קפיטול גם פעם שעברה לקפיטולי.
אני מבקש,
איימתם על הדמוקרטיה.
אני מבקש לסיים.
הרי גם שני אנשי השירות החשאי אומרים שזה קשקוש.
הצלחת לגבור על היצר ולהקשיב לרוב הנאום.
איזה שטויות.
ולכן זה קשקוש, לגמרי קשקוש.
למה? כי מה?
כי מה? מה זה רלוונטי לדמוקרטיה שלנו? מה כל ההבלים האלה שאתם מתרחנים לנו את המוח עכשיו? גם השירות החשאי בכלל הכחיש את העדות הזאת. זה פשוט כל כך שטויות. כמה הבלים? והקפיטולי, ימתם שלעלה. בינתיים היחידים שניסו לפרוץ לבלפור זה מפגיני שמאל על הבית של נתניהו. זה היה האירוע שהכי קרוב לקפיטולי שיימתם עלינו, אלוקים.
תליתי יותר מדי תקוות בהיפוק שלך, ובכל זאת אני אסיים. מדובר כאן בחודשים של עדויות, אף אחד לא יכול להכחיש אותם. כל העדויות של אנשי טראמפ ורפובליקאים חושפים מציאות מחרידה סלש מפלצתית, וכל הנאום הזה נסעתי אותו עד שהילד התפרץ פה כדי לקונן על מר גורלנו כאן לצערי הרב, בסביבת נתניהו, בעדר הכבשים המכונה גם חברי הכנסת של הליכוד, שאני יודע מה הם אומרים בפרטי. לא יקום מי שיגיד ומי שיעיד ומי שיסיט את הידיים המטורללות מההגה ברגע האמת. זה הפחד שלי. אתה יכול לחזור לטנטרום.
טוב, פשוט באמת, אתה יודע, זה כמו איזה מכונה, אתה יודע, זה באמת מכונת רעל, אבל מכונה...
עכשיו את זה אתה גם לוקחים יפה.
אבל באמת מכונה תפוקה, מכונה מקולקלת, מכונה שחוזרת על עצמה, בהבלים ובשקרים ובשטויות, מבלבלת המוח על איזה עדות על טראמפ, כאילו, והאיומים על קץ הדמוקרטיה. הרי במשך שנים אתם אומרים לנו שנתניהו לא יפנה את הכיסא, והוא יעלה והוא לא יסרב לצאת והוא לא ייתן לצאת מבלפור והם יעלו על בלפור וכל מיני שטויות. כמה אתם יכולים? המציאות פשוט הפוכה. אין שום עדות, שום דבר למה שאתם אומרים, על כל שאתם אומרים, התשלומים, המיכל שיר, התחקיר של מיכל שיר, שמשלמים פה לעמותות ומשלמים לאנשים, אף אחד לא משלם כסף לאף אחד, אין פה שום קאט, אנשים רוצים את נתניהו. אתה יודע מה, אני אקריא לך משהו מאוד נכון בעיניי, שקיבלתי בפייסבוק, אתמול, אני לא, פעם בכמה ימים אני מסתכל על ההודעות, כי אני לא עומד בזה. טוב, זה עכשיו לא נכנס לי להודעות, נו יופי. הנה, בבקשה, מתקשר, בוא נראה אותו. בן אדם שהנה הוא. תקשיב מה כותב לי. אם יהיה לך את הזה, מישהו, אני לא אקריא את השם שלו, כי אני לא יודע אם... דווקא הוא אומר תקריא, קוראים לו ליאל. אם יהיה לך את הזמן לקרוא את זה, יהיה נחמד. כל חיי הצבעתי לביבי. הכל פה חרה הרבה בגללו, בכל תחום. משפט, משטרה, אוניברסיטאות, מחירי דיור. יש דברים שבן צודק בהם, כי ב-12 שנה שהוא כיהן כל כך הרבה, לא זז ולא התקדם בדברים המהותיים. חשוב שמר ביבי יקבל שטיפה יסודית מהצד שלנו. אני בן גביר, הצבעתי סמוטריץ' באחרונות והצביע לו שוב, איש חייל. הסיבה היחידה שאני בעד נתניהו, זה בגלל שהתקשורת נגדו, שמערכת המשפט נגדו. כל האויבים שלי נגדו, אז אני לוקח את הצד שלו. בתכלס, כל אחר שצף שייך גם לו. חשוב להבין ולהכיל את זה. בדלתיים סגורות לעשות הכל שהוא יבין שכולם יודעים את מה שאני אומר. אך מלחמת האופל נגד האור יותר חשובה. אז אנחנו עם הגוש האמוני. הבנת? וזה סנטימנט של הרבה אנשים שאני מנסה להגיד לך. שגם שאנחנו יודעים שנתניהו לא מושלם, וגם שאנחנו יודעים שהיו אצלו הרבה דברים שהוא לא עשה כמו שצריך, עם הריבונות בדרום ובנגב וכל מיני דברים, ושיש לו את העניינים שלו וכל מיני דברים כאלה. אנחנו מזהים את השקר שלכם. אנחנו מזהים את הרמייה שלכם. אנחנו מזהים את השנאה שלכם אלינו. את השנאה שלכם לשכבות האלה בעם, למזרחים, לפריפריה, למסורתיים, לחרדים, לכל מה שאנחנו מייצגים, לגוש האמוני. אנחנו מזהים את זה, ואתם שונאים אותו בגלל שהוא מייצג את הגוש הזה. ובגלל זה, הרבה בגלל זה, אנחנו איתו. והקראתי לך את זה, למרות שכאילו נכנס בביבי, וכאילו, אתה יודע, זה נגד השופרות שלי וכל הדבר הזה, כי הוא מאוד צודק. אנחנו יודעים את האמת. אבל אתה מדבר בכזאת רמה נמוכה, בכזאת שנאה, לעשות עוד פעם את הסיפור עם טראמפ והקפיטולי, וכל כל מה שאתה אומר, השקרן הכי גדול, וכל הדיבור המתונף המלוכלך הזה, במשך שנים אתם עושים את זה. יום יום, שבוע שבוע, בוקר, צהריים וערב, כמו מכונה. אנחנו לא ניתן לכם את זה. אנחנו לא ניתן לכם את זה. אנחנו ננצח.
אני באמת שמח שבאת את הקטע הזה של הבחור, כי אני מכיר את הסנטימנט הזה, ותפקידי בכוח, מכיוון שאני באתי מהליכוד, ואני באתי גם מהפריפריה, ואני אף פעם לא הייתי איש שמאל, ואני לא שונא אף אחד, אז תפקידי בכוח רק זה רק לפרק את ההבנה הזו, ואת השקר הזה, פשוט מאוד, ממש פשוט, אלמנטרי, דיר ווטסון. נתניהו מייצג את הפריפריה, את החרדים ואת המזרחים, בערך כמו שאני מייצג את המורדים החוטים בתימן. אני לא מעלה על דעתי בן אדם אחד שמייצג את החלשים ואת הפריפריה, שישלח את עוזרו מיקי זוהר, לסחוט מהמדינה עוד מיליון שקל לטובת המשפחה, בעיצומו של המשבר הכי קשה שהיה כאן, עם מיליון וחצי מובטלים, וזה מיליון שקל, לא ש... שזה מס שהוא שילם על הטבות שלא הגיעו לו מלכתחילה בקיסריה. אני לא מצליח להעלות על דעתי את הדבר הזה. הבן אדם שמערכת המשפט נגדו, הגן במשך 12 שנה בגופו על מערכת המשפט, שלחו לי מקבץ של רעיונות, איזה 20 רעיונות של חיים רמון בערוץ 14, חסתי עליך ולא השמעתי אותו, הכל מערוץ 14, איך הוא מסביר איך נתניהו, לא שהוא לא עשה כלום למערכת המשפט שהיא נגדו, אלא שהוא הגן עליה בגופו. להגיד שמערכת המשפט נגד נתניהו זה להיות גדול השקרנים הנהלכים עלי אדמות. מערכת המשפט רדפה את אהוד אולמרט פי מיליון, במספרים שאפשר למדוד, מאשר את נתניהו. נפתחו יותר תיקים, היו יותר חקירות, הייתה עדות מוקדמת שבחיים לא קרתה, כל הכוח העצום הזה, והאיש קיבל את עצת נתניהו ופרש הרבה לפני כתב האישום, כי הוא לא רצה לגרור את כל המדינה לתוך היורה הרותחת הזו. ואני בסך הכל, בלי קשר לימין, לשמאל, לפריפריה, אם הוא היה אוהב את הפריפריה, אם הוא היה אוהב את המוחלשים, הוא היה מכריח את אריה דרי לקיים את ההבטחה שלו מלפני 9 שנים אצל אישי כהן, ולתיקון כזה, תיקון קוסמטי באיזושהי תקנה של חוק שיפסיק את האפליה של הבנות המזרחיות למשל. אם הוא היה כל כך בעד השכבות החלשות, במקום להסיט את השוט העילג שלו, אבישי בן חיים, בכולנו, שהרי רוב הישראלים היום בכלל מורבבים, הוא היה לוקח ואומר, רבותיי, לא מעניין אותי החבר'ה בהוד השרון וברמת השרון. תקציב החינוך מעכשיו יהיה דיפרנציאלי. העשרות מיליארדים עכשיו ילכו למעבדות ולמורים ולמחשבים ולרובוטיקה רק בפריפריה. רק בפריפריה הרחוקה. ואז יהיו ב-8200 ובמכון ויצמן וב-MIT ובחיל האוויר ילדים מהפריפריה כמו שיש ילדים מהשרון. הוא לא עשה את זה כי הדבר היחיד שמעניין את נתניהו זה נתניהו. משפחתו המורחבת. הדבר היחיד שהוא מוכן להילחם עליו זה שיחזירו את המכונית, המאבטחים והמשוריינת והנהגים לילדים שלו ולבת שלו. לא לכל הילדים, כן? אני שכחתי לרגע. ולכן כל מה שהוא כתב, אני מכיר, אני יודע, זה התפקיד שלי, רק להגיד מול זה את האמת, הכי פשוט, הכי קל.
כן, אבל אתה לא חידשת שום דבר, אמרת בדיוק את אותם דברים שאתה אומר כל הזמן, לא נגעת בכלל בנקודה. הוא נגע בכלל בנקודה אחרת, ואתה המשכת את אותו דבר. כן, אבל הוא שלח את מיקי זוהר, וכן הוא זה, והוא לא מייצג, והוא אוכל שרצים וכל הזה. בסדר, טוב, עזוב, זה עבוד, בסדר.
הוא אוכל שרצים, שכחתי, תודה שהזכרת לי.
בסדר.
בצהריים תקס חילופים בנט לפיד. תזמינו את הפרמדיק עכשיו.
אתה לא מצליח.
הרי מה ניסיתם? ניסיתם למנוע מבנט להיות ראש ממשלה ונכשלתם. ניסיתם למנוע מלפיד בכל הכוח. אני כן מצליח.
אתה לא מצליח.
אבל תעזוב את מה שאני מצליח.
אתה לא מצליח לעלות קומה.
תעזוב, אל תהיה מוטרד מההצלחות שלי, תהיה מוטרד מהכישלונות שלך.
בסדר גמור.
4 פעמים רצופות לא הבאת 61, ניסית למנוע הקמת ממשלת שינוי, נכשלת. יאיר לפיד, כראש הממשלה,
זה
הרי יותר גרוע מחסן נסראללה.
זה לא רלוונטי, אתה חוזר כל הזמן.
לא, אני בסך הכל מפנה אותך לכישלונות שלך, לא להצלחות שלי.
אתה סתם מקשקש, זה לא רלוונטי.
תשמע, במקום להגיד לי כל הזמן שאני סתם מקשקש, תתמקד בטיעונים ובעובדות, אוקיי?
טוב, בסדר, אוקיי. תודה. בוא נשמע פרסומת אחת, ואחרי זה שלמה מעוז יהיה איתנו על הקו. שלום שלמה מעוז, מרצה ופרשן בתחום הכלכלה והפיננסים.
בוקר טוב לכם, תמשיכו להתווכח, חבל, את האמת, אני מגישבתי, חבל.
למה אתה מפריע?
חבל שפונים אליי.
שלמה, מה אתה אומר על המצב פה של דלק מגיע ל-808 לליטר, ויוקר המחיה, והחשמל מתייקר בעשרה, בין 10-15?
כן, אז בואו נעשה סדר, אנחנו מדברים עכשיו רק על פי נתונים, לא בראש, לא ברגשות. נתחיל את תעריפי החשמל, הם מתייקרים מהסיבה הפשוטה, שמחיר הפחם שהוא כ-20% מהתצרוכת של הפקת החשמל עלה בשנה האחרונה בקרוב ל-180%. אם כמובן היינו מקשיבים לכל מיני אנשים שציצו, בעיקר נשים, לא, אין לי שום דבר נגד נשים, היום היינו משלמים אולי 50-60% עבודת החשמל, אם לא היינו קודחים ומוצאים את הגז. אז זה לגבי התרפי החשמל, הם עולים בגלל שיש עלייה במחיר הפחם. הגז...
אני שמעתי אגב על עלייה של פי שלושה, יותר מ-180%.
לא, לא.
אתה יודע מה, אולי תלוי ממתי מודדים, לא חשוב.
שנה, אני אתן לך שנה. לא משנה. 175.86 להרגע שמדבר איתך. אתה יודע, מכיר אותי שנים, אצלי הכל מדויק, אין בערך את זה. זה אחד. ונעבור לנושא השני, נושא של מחירי הבנזין. עכשיו המיסים, כולל המע"מ, ממחיר הבנזין ירד ל-48.5%, מדויק ממחיר ה-8.08 שקל לליטר. זאת אומרת, היינו ב-65%, 67% ירדנו, הממוצע באירופה הוא 59%. זאת אומרת, אנחנו, בגלל שהפחיתו את הבלו, עדיין אנחנו משלמים פחות ממה ששילמנו קודם לכם. כדי בכל זאת לסבר לכם את האוזן, שאלו אותי מה קורה בעולם, אז יש מדינות כמו נורווגיה שיש לה המון המון נפט, היא דווקא מטילה מיסים 9.23, דנמרק 8.7 שקל לליטר, הכל שקל לליטר, פינלנד 9.16, גרמניה 6.86, וכמובן הולנד 8.58, יותר מה שאנחנו, ויש כאלה מדינות הדרומיות החלשות, ספרד וכמובן יותר זול 7.61. זאת אומרת, המחירים עלו בכל אירופה, אין מה לעשות, וכדי שהפחיתו אותם לא פעם נוספת, למרות שזה...
כן, הוא אמר שהוא עושה את זה. אז תגיד, אז יחסית...
אני לא חושב שזה רעיון טוב להפחית את הבלו.
אתה נגד להפחית את הבלו? אינו, אני ארוג אותך.
אבל אני אסביר רגע, סבלתי, תשימו משהו. אני מצידי שיפחיתו את האגרה השנתית לרכב, שיפחיתו מיסים, שיפחיתו מע"מ. הבלו הוא אחד הדרכים הבודדות שאני יכול לגבות מיסים מחלק מהאוכלוסייה, כמעט 20% בלי להגיד מי, שלא משלם לי מיסים אחרים, ורק בתחנת הדלק אני תופס אותו. השאר יכולים להסתדר. הייתי מפחית מיסים אחרים, באותו שיעור, כדי לא להכביד על הקהל, נגיד, אגרה שנתית לרכב במקום 1,800, מודד אותה ל-600, אבל אני רוצה שאנשים בתחנת הדלק, אלה שנוסעים ולא משלמים מיסים, שם אני תופס אותם. ישראל זה מדינה שונה, יש לה פה הרבה שבטים.
תן לנו שורה תחתונה.
לא הבנתי רגע את הטיעון, למה תופסים בתחנת דלק את כולם, אבל... לא, לא, שלמה, שנייה. מה מצבנו מבחינת עליית המחירים הכוללת מול העולם ומול אירופה?
אוקיי, אנחנו כרגע נמצאים בקצב של 4.1, באירופה זה 8-9%, בארצות הברית זה 8.5%.
אז מצבנו טוב מאוד.
גם דרום קוריאה...
כן, הוא אמר, בגלל הגז.
כן, בגלל הגז. זה בגלל הגז.
בגלל הגז. אבל הממשלה מתפקדת נכון בתוך האירוע הזה?
אני אגיד לך במה שהיא לא תפקדה, גם הממשלה הקודמת לא תפקדה, ואנחנו, הנושא של התחרות בסופרמרקט, מה שנקרא, ברשתות השיווק, בעברית צריכה, ויש יבואנים, מה שנקרא יבואנים בלעדיים, גם הממשלה הקודמת וגם הנוכחית שעכשיו עוזבת, הבטיחו שיעשו משהו מהנושא של היבוא המקביל. אם מישהו, היבואן הרשמי, מתלונן אצל היצרן בחול שיש יבוא מקביל והוא חוסם אותו, זה בניגוד לחוק. בניגוד לחוק אסור למנוע סחר חופשי, ולא ראיתי לא את הממשלה הקודמת, וגם זאת חוקקה, בפועל לא הכניסו אף אחד מאלה לכלא. צריך להכניס אותו לכלא, פשוט מפריע למסחר. ולכן הסופרמרקטים, הדברים שאתם רואים, טואלטיקה, דברים שמביאים מחול על ידי יבואנים רשמיים, הם יקרים. דבר שני, הם ניסו להעביר את החוק להפחית המכסים על הגווניות.
שלמה, אבל תסבר את אוזנינו, תן לנו כאילו בגדול, אנחנו רוצים לדעת אם אנחנו בידיים טובות היינו פה, היינו בידיים לא טובות, זה הכל, פשוט מאוד.
לא, לא, אני לא חושב שהיינו בידיים לא טובות, ולא אני חושב שהיינו בידיים טובות. היינו
בהמשך... אתה לא זורם עם התזות העקומות האלה.
לא, היינו בהמשך גרירת הרגליים.
לא תזה, זו הייתה שאלה, מה אתה רוצה?
אז אני עונה, אנחנו ממשיכים...
זו הייתה תזה.
המשך משיכת הרגליים של הממשלה. עכשיו, לפני שתגידו לי, אסיים הרעיון, אני בכל זאת רוצה לתת לכם איזה טיפ. יש ירידה חריפה במחירי הדופי. מה שאני אומר לכם, זה עוד 10 ימים, תראו את זה במקומות אחרים. יש ירידה חריפה במחירי הסחורות החקלאיות בעולם, ב-3-4 החודש האחרון. יש ירידה חריפה במחירי ההובלה הימית, שהם הביאו להתייקרות, ולכן לקראת אולי הבחירות, אולי, כי זה לוקח חודשים, זה לא מיד.
הרסת לי נות היום.
נראה האטה בקצב עליית המחירים. וואי, אבל הארדום
תפוס.
כל מה שאני אומר לכם עכשיו, לומן לוקח 90 יום, 120, זה לא מיד רואים. אבל כרגע יש ירידה.
מה קורה בתחום הדיור?
קטסטרופה, קטסטרופה. ומה שאנחנו רואים בתחום הדיור, גם אחרי כחלון, כחלון היחיד שפעל היטב, אחרי שכחלון נאלץ לצאת מהמערכת הפוליטית, הוא עשה עבודה מצוין, ובזמנו המחירים ממש העטו לכיוון 4% בשנה. כרגע אנחנו נמצאים במצב שמחירי הדירות ב-C ימשיכו לעלות.
אני חושב שהם התחילו לרדת, שלמה, אתה לא מזהה את זה?
עוד שנייה, הם התחילו להתייצב עוד כמה חודשים, ואפילו עוד שנה ורבע לרדת, ואז מחירי השכירות יעלו, לא בתל אביב לפי הטלוויזיות למיניהם שעושים רעש של החבר שלו שהוא פגש וכו', זה לא ככה מודדים. אבל בדרך כלל העקום שמחירי השכירות יעלה, בעוד שהעקום של מחירי הדיור דווקא יתייצב וירד, ולכן מי שיסבול אלה דווקא סוחרי הדירות. לא הרעשים שאתם שומעים מתל אביב, רציתי להגיד גם לטלוויזיות שמביאים בשידורים כאלה, אני בדקתי שהאוכלוסייה בארץ 9.5 מיליון, ורק 450,000 גרים בתל אביב, ולא כל היום לדבר על תל אביב, תל אביב, תל אביב. אני שמעתי מקומות שקוראים להם חיפה, שמעתי אפילו יש מקום קוראים לו חדרה.
חדרה?
אולי אתם לא שמעתם גדרה, שמעתי שיש מקומות, יש כאלה מקומות מוזרים, וכל היום הם מדווחים מה היה בתל אביב.
יש אפילו מקומות מחוץ לגדרה וחדרה, שתדע.
כן, 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 אבל ולכן אל תשימו לב לדברי ההסתה שמופיעים מדיווחים מתל אביב.
אוקיי. טוב, שלמה, תודה.
תודה.
ברצון.
פרסומות.
כתבת הרווחה של ידיעות אחרונות הדר גלעד צייצה את מול ציוץ שצד את תשומת ליבנו, אנחנו מודים לה שעזרנו להגיע למרואיינת. חבר כנסת יואב קיש, בוקר טוב, שמי רוחמה גמרמן, ובנוסף לפנייה הכללית אני רוצה לפנות אליך גם אישית. אני כיום בסכנת חיים ממשית להירצח בידי הגרוש שלי, אני לקויית ראייה כך שאם הוא יתקרב אליי מהצד או מאחור אני אפילו לא אראה אותו ולא יודע שהוא שם, אני עלולה להיות הנרצחת הבאה. בגלל שהוא עם מוגבלות פסיכיאטרית הוא אפילו לא במעצר בית, הוא חופשי ואני חיה בפחד מידי, והיא מבקשת ממנו להסיר את ההתנגדות להעביר את חוק האיזוק האלקטרוני. שלום רוחמה גמרמן.
בוקר טוב.
אז החדשות הרעות הן שעד עכשיו זה לא עבר, הטובות הן שאני רואה שהוא מצייץ שברגע האחרון יש מצב שהם יסכימו. כן, קיש עצמו. שיש מצב שהם כן יסכימו להעביר אותו על הבאזר ממש. קודם כל ספרי לנו את הסיפור.
לא, הסיפור שהוא מבקש להעביר אותם.
כן, יסכימו, אבל יסיר את ההתנגדות של האופוזיציה, ואומר אם כל האופוזיציה תסכים, נודיע לקואליציה שחוק האיזוק האלקטרוני ועוד שני חוקים כן יעברו בסוף. ספרי לנו את הסיפור האישי שלך קודם כל, כי זה בעצם מה שהביא אותך פה לשידור.
בוא נגיד ככה, שהגרוש שלי, הוא איים עליי ברצח, עם סכין ביד, לפני, זה היה באוקטובר 2021. הייתה גם אלימות קודמת, זאת אומרת, זה לא היה משהו חד פעמי, אבל לאורך כל השנים אני חשבתי שזה מהבא מהפוסט טראומה שלו, שזה חלק מהחבילה אצל גבר פוסט טראומטי שיש לגברים. פוסט טראומטיים, התקפי זעם, שיש לפעמים איזושהי נטייה לאלימות, אז לא לקחתי את זה קשה. אמרתי, זה חלק מהחבילה, וחייתי עם זה. אבל ברגע שהוא הרים עליי סכין, זה כבר היה חציית קו אדום. ובעצם אני עוד, לקח לי 3 שבועות, בהתחלה כתבתי לרופאה שלו, ובעצם ידעתי אותה על הדבר הזה, כלומר, באותו רגע שהוא הרים עליי ברצח, אני פשוט ברחתי לחדר עבודה, נעלתי את הדלת וחיכיתי עד שהוא יירגע. וככה במשך 3 שבועות, איך שהוא היה מתחיל עם אלימות מילולית, אני רצה בספרינט לחדר העבודה, נועלת את הדלת ומחכה. ככה זה היה. ואז יום אחד הוא נסע לאיזשהו מקום מחוץ לעיר, ואני הייתי מאוד מודאגת בגלל הנסיעה הזאת, כי ידעתי שזה סימן לא טוב מבחינתו, שהמצב שלו מתדרדר. והרמתי טלפון למישהי שהיא אחראית בתחום אלימות במשפחה, וסיפרתי לה את מה שקורה, שיתפתי אותה. ופשוט הכרתי אותה מהיכרות קודמת, אז לכן יכולתי לעשות את הטלפון הזה. ובעצם היא אמרה לי, תנצלי את הזמן הזה שהוא לא בבית, ותארזי תיק ותברכי. וזה מה שעשיתי. ובעצם הייתי כמה ימים אצל אחי, והוא הוצא נגדו צו אשפוז כפוי על ידי פסיכיאטר מחוזי. הוא היה 1.5 חודש באשפוז ושוחרר. עכשיו, בזמן הזה אני גם גיליתי את כל מה שהוא החביא בבית בשביל הביצוע, שזה מזעזע בפני עצמו. מה שאני מצאתי פה, זה פשוט מפחיד.
בשביל להרוג, בשביל לשחוט אותך בעצם.
כן, כן. ואני לא יכולה לפרט, כי אולי עוד יהיה משפט, אני מקווה מאוד. זאת אומרת, זה עוד כרגע בתהליכים, אבל בינתיים...
תגידי, מה החוק הזה אמור להקנות? שמעתי, אני לא זוכר אם אותך או לא, שכל הקטע של צווי הרחקה זה הרי אפילו לא בדיחה, אף אחד לא מקיים אותם, ונשים נרצחות.
לא.
החוק הזה פשוט אמור להצמיד לו אזיק אלקטרוני, שאם הוא מתקרב אלייך לפחות ממרחק מסוים, זה מהבהב בתחנת המשטרה? זה הסיפור?
תראה, זה קודם כל נותן התראה לי. כלומר, לי כרגע יש דרך המשרד לביטחון פנים, יש לי לחצן מצוקה עם GPS, שאם הוא יגיע לאזור או מתקרב אליי או משהו, אז אני לא נותנת לחיצה, ואז המשטרה מקבלת את המיקום המדויק שלי, ויוצאת גם הודעה לכל הגורמים הרלוונטיים שיש, אני בעצם בסכנה, והם מדברים איתי, הם שומעים באותו רגע מה קורה. אבל, כמו שאני כתבתי בהודעה לחבר הכנסת יואב קיש, אני לקויית ראייה, אז אם הוא יבוא לי מהצד, או יבוא לי, אז בראייה שלי מאוד קטן, אז יחסית, כן, לאדם שרואה רגיל. אז אם הוא יבוא לי מהצד או יבוא לאחור, אני אפילו לא אספיק ללחוץ על הלחצן. זה הפואנטה. ולכן...
מה החוק הזה אומר בעצם?
זה, מה, האיזוק האלקטרוני?
כן.
הצמיד הזה בעצם ששמים לגבר, הוא נותן התראה שאם הוא נכנס לטווח שאסור לו להגיע, נגיד, אסור לו להתקרב אליי, אסור לו להתקרב לבית שלי. אם הוא נכנס לטווח הזה, אני מקבלת במיידי התראה. זאת אומרת, יהיה אצלי גם איזה משהו שנותן לי התראה, מיידע אותי. ואז יש לי את האופציה לפעול. זאת אומרת, או שאני יכולה לברוח, אם יש לי מספיק זמן, אם הוא מספיק רחוק ממני, או שאני יכולה להפעיל את הלחצן הזה, הלחצן המצוקה שיש לי, ולבקש התערבות של המשטרה באותו רגע. זאת אומרת, יש לי מספיק זמן, יש לי עדיין את החלון זמן הזה בשביל לפעול. אבל כרגע אין לי חלון זמן. זאת אומרת, אם הוא יבוא לי במקום שמבחינת שדה הראייה שלי, אני לא יכולה לראות אותו, אז אני בסיכון להירצח.
תגידי, רוחמה, יואב קיש ענה לך?
הוא ענה בתוכנית עצמה בכאן 11, הוא הגיב משהו לגבי הזה שאי אפשר להעביר את זה בגלל העניינים הפוליטיים. אני לא זוכרת עכשיו את המילים המדויקות שלו.
האילוצים הפוליטיים.
זה מכאיב שפוליטיקה יותר חשובה מחיי אדם. זה משהו שאני לא יכולה להבין את זה. איך? איך? איך הם יסתכלו, איך פוליטיקאים יסתכלו למשפחות השכולות הבאות, איך הם יסתכלו להם בעיניים? זה אני שואלת. כשעוד אישה תירצח, איך הם יסתכלו למשפחה השכולה בעיניים?
טוב, זה כנראה הולך לעבור היום, לפי מה שהאופוזיציה כנראה, כן.
הלוואי.
כן. בסדר, אוקיי.
רוחמה, תשמרי על עצמך.
תודה רבה לכם.
קשה לי להבין בכלל איך אפשר לתפקד בסיטואציה כזו שאתה כל רגע יכול לרצח על ידי בן זוגך. ובאמת נקווה, נשכח לשנייה אחת מהבאמת הפוליטיקה המצחינה הזו ונקווה שזה יעבור.
זה כל מי שהוצא נגדו צו הרחקה יהיה עם איזה איזוק לפי החוק הזה?
כן, ממה שאני מבינה, כן.
אבל הרבה פעמים בסכסוכים בגירושים ומכל מיני דברים כאלה, נשים מוציאות צווי הרחקה כשזה פיקציה ופיקטיבי ועלילות וכל מיני דברים כאלה, יכולה להיות עם זה בעיה.
בשביל זה יש בית משפט, שזה התפקיד שלו לקבוע. זאת אומרת,
יכול להיות בן אדם שלא עשה כלום ופתאום הוא מוצא את עצמו עם אזיק אלקטרוני.
לא, 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 אני אסביר. קודם כל, הצו יש שני שלבים. האישה קודם כל מוציאה לשבוע. זאת אומרת, כשהאישה רוצה להוציא צו הגנה, היא באה לבית משפט עם איזשהו אישור, נגיד, או מהמשטרה, או איזושהי הוכחה שבאמת יש איזושהי אלימות כלפיה, והיא מבקשת להוציא את הצו. הצו מוצא באופן זמני לשבוע אחד. ואז, אחרי השבוע הזה, יש פגישה בבית המשפט, שגם הגבר האלים אמור להגיע אליה. וזה גם בנוכחות עורכי דין והכל, ובעצם בית המשפט קובע האם יש הצדקה להוציא את הצו הזה. והצו מוצא לשלושה חודשים. ואז אחרי השלושה חודשים האלה בודקים שוב, האם יש סיבה להאריך את הצו או לא. אני מניחה שהאיזוק הזה, הצמיד הזה, הוא יוצא רק כשכבר יודעים בוודאות, ללא ספק שבאמת יש פה סכנת חיים.
תשמרי על עצמך, רוחמה גמרמן, תודה.
תודה לכם.
תשמע, אתה אמרת פה דבר נכון לדעתי, כי באמת צו הרחקה זה דבר שמוצאים הרבה יותר בקלות, ואם פה יש אירוע שאתה הולך מסתובב מזיק, אז בטח יחשבו, בוא נאמר שיהיה צריך להוכיח יותר כדי לקבל את הסיפור הזה של המזיק.
אני מניח שצריך לראות שלא נופלים פה גברים בתוך, אתה יודע, כל מיני עלילות של נשים. אבל
אני הייתי גם אולי שוקל, נניח, איזוק אלקטרוני חשמלי לך.
בהחלט.
כל פעם שאתה מפריע לי, אתה חוטף מכת חשמל קטנה.
במציאות שאתם רוצים לקחת אותנו. וככל שאתה מפריע
יותר, המכת חשמל יותר חזקה, וזה יכול גם להיות להביא רייטינג.
בסזון שאתם עושים לימין, כבר 74 שנה, אז אני לא אתפלא אם זה יהיה אחד החוקים.
אתם ממש בתוך סזון.
והגדולה גם להאשים את האופוזיציה, כן? כמה ממשלה, שנה היא מתפקדת איכשהו, לא מעבירה חוקים, וכל הזמן באה בטענות לאופוזיציה שהיא לא מאפשרת לה להעביר חוקים. אין, זה המצאה
רפורמות, תקציב, מה שאתה רוצה, עברו מיליון דברים, העבירה לא מעט איראנים לעולם הבא, לא מעט מחבלים כל לילה.
ובנט עם כיפה, והוא יהיה בחלקת גדולי האומה. זה מה שנשאר.
ותקציב, ומול
הקודם
ששחרר,
שהעיקר שהוא יקבר בחלקת גדולי האומה.
1,200 מחבלים רוצחים, רק כדי להשתיק את מחאת הדיור והקוטג'. אל תשכחו את זה לרגע.
הנה ימים באים, ימים טובים, ימים רעים. ביחד רע ביחד טוב
ולדרשטיין, עכשיו אילנית, יפה. גבטרון צריך גם.
הנה ימים באים תתנת, ימים טובים, ימים רעים, ומה עצוב ומה נעים, להתראות.
תקשיב.
כן.
יש תכף טקס חילופים, ראש ממשלת ישראל, יאיר לפיד, נכנס לתפקיד. בכל שעה, גם בשבת, לדעתי זה פיקוח נפש, אם אתה זקוק לעזרה, אני כאן בשבילך.
תודה.
מתעלם מהחילוקי דעות הפוליטיים, מההטרלות, מהטנטרומים, אני כאן בשבילך. אני מגיע בכל שעה.
אני רוצה אותך קרוב, ביחד רע, ביחד טוב, ככה
אתה שומע מה קורה שם בעתיד? אתה רואה את האופק? האם ראית את האופק לאחרונה?
כן.
אתה מזהה את מה שמגיע? את הצונמי?
כן, אבל זה צונמי הפוך ממה שאתה חושב.
תודה לשר פלסנר ופקטור. תודה למעיין לויטין ואבישג אליסף שוסטר. תודה לעמיתי דואק, תודה לשני רומנו, תודה לרון שיין. תודה לכם, גבירותיי ורבותיי. תודה. אנחנו היינו בן והשני. בתוכנית היומית בין 9-11 כל יום.
והשלישי הופך להיות ראש ממשלה תכף.
וכשהוא יהיה ראש ממשלה, יהיה פה סדר. אגב, חשוב לציין שהיינו בחמל, והיינו בקווי הנייס, והיינו גם בוואלה.
וגם נהיה.
בטוויטר, בפייסבוק ובכל המקומות. שיהיה לכם סוף שבוע נעים, בבוצ'אבס, ואנחנו נהיה פה ביום ראשון. להתראות.